אלוף מילואים גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד המרכז, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה שומע את רצף הדברים, אתה חי פה, יודע, מכיר, מה עושים?
תראה, אני, אין ספק שמדובר פה בגל מאוד משמעותי ומאוד בעייתי. אגב, הוא נמשך כבר כשנה, זה לא דבר שהתחיל עכשיו, אבל בחודש האחרון יש תאוצה מאוד משמעותית של במוטיבציה שלהם לטרור, במוטיבציה של הפלסטינים, כמובן, לטרור, בחיכוך, במספר הנפגעים, בשני הצדדים, וזה רק ממריץ את ה את אלה שעוד יושבים על הגדר וחושבים לעשות פיגוע ומציס אותם ומלהיט שם את היצרים. מה עושים? אני חושב שצהל עושה כרגע את הדבר הנכון, הוא מרווה את הכוחות, הוא מרווה את השטח בכוחות, הוא מנסה לשים מעין איזה סניחה על השטח כדי להגביל את התנועות של המחבלים, במקביל ממשיך את הסיכולים. אם זה נכון מה ששמעתי, שבאמת בעקבות הוועידה הזאת בעקבה הטילו איזה מגבלות על פעולות צהל, אז זאת תקלה נוראית וצריך מיד לשנות את זה חזרה.
אז זהו, אני רוצה לדבר איתך על זה. יכול להיות שיש הנחיה כזאת למערכת הביטחון, לצהל, להפסיק עם פעולות התקיפה ולהכיל, כלומר להיות רק בפעולות הגנה?
כי מעצרים היו הלילה, נעצרו הלילה 8 מחבלים.
תראה, אני לא מאמין, אני פשוט באמת מתקשה להאמין שמישהו ייתן הוראה כזאת לצהל, בטח לא שר ביטחון, אני לא רואה מצב כזה, בסוף גם צהל יש לו משימה, והוא צריך כדי לבצע את המשימה שלו, לעשות כל מה שנדרש, אם צריך עכשיו להיכנס ולעצור מישהו, וגם אם זה כרוך בחיכוך, אז הוא עושה את זה.
אז הנה, עדכון הבוקר של דובר צהל, אלוף שמני, זה שהלוחמים ושבק ומגב פעלו הלילה, עצרו 8 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, זאת אומרת שממשיכים לעבוד, אותו מבצע שובר גלים, שנה כבר בתוך הסיפור הזה, ממשיך.
נכון מאוד, אז רק הדיבורים על הנחיות כאלה וכולי, זה כבר יוצר איזושהי תודעה בצד השני של הנה, הישראלים כבר נלחצים, המעשים שלנו כבר מניבים איזושהי תוצרת, ואנחנו רק צריכים להמשיך ללחוץ. עכשיו תראה, אין פה איזשהו ארגון מסודר שיושב מולנו, יש פה דור אחר לגמרי, שפשוט אנשים פועלים בהשראה של הטיק טוק, בהשראה עצמית, יש נשק בלי סוף ברחובות, והפתרון היחידי כרגע זה באמת מה שצהל עושה, זה לנסות לשים, כמו שאמרתי, סמיכה כזאת על השטח. בשלב הזה זה לא מוכיח את עצמו, כי אנחנו רואים פיגועים.
אז אולי צריך, האלוף במילואים גדי שמני, אולי צריך לעבור למדיניות אחרת. אתה יודע, אני פחות מתחבר להצהרה של השר בן גביר, שאמר בפיגוע, אחרי הפיגוע ברמות, שצריך לצאת למבצע חומת מגן 2, 3.
דיבר על השכונות במזרח ירושלים.
כן, אבל אולי באמת צריך לעבור, צהל צריך לעבור כפר-כפר, מקום-מקום, ולאסוף משם את כלי הנשק, ולעצור שם בצורה מסיבית יותר אנשים שחשודים בפעילות טרור.
זה בכלל אפשרים אלפי כפרים?
תסלח לי שאני אומר לך את זה, אבל מה שאמרת לך זאת סיסמה.
אוקיי.
והיא סיסמה לא בגלל שאתה אמרת, היא סיסמה די חלולה, אנשים אומרים את זה.
אני אגיד לך למה אמרתי את הסיסמה הזאת, גדי שמני. אמרתי את הסיסמה הזאת כי זאת שאלה שרבים מהציבור שואלים את עצמם, למה צהל בעצם לא פועל בצורה הרבה יותר מסיבית, והולך ואוסף מהם את כלי הנשק?
אז אני אגיד לך, כי לאסוף כלי נשק זה דבר שיקח, אם בכלל נצליח לאסוף אחוז מסוים מכלי הנשק, זה ייקח שנים, זה לא דבר פשוט. כלי הנשק האלה מוסתרים ומוחבאים ומוסלקים ומפורקים לחלקים ומפוזרים בכל מיני מקומות. זה לא שאתה בא עכשיו ויש איזה כלי נשק שמונח בסלון, תיכנס לאותו בית בכפר.
זה מוסתר, לך תחפש את זה, וזה ימים ארוכים על כל כפר וכפר.
אז איפה שיש מודיעין, הולכים ועושים, ויש חציפות אמל"ח, אבל זה לא דבר פשוט, צריך לזכור, יש מאות אלפי כלי נשק בשטח. רובם, אגב, נגנבו מצהל, מאזרחים, חלק גדול מהם הוברח דרך הגבולות בירדן, דרך עזה, בכל מיני צורות יש מאות אלפי כלי נשק בשטח, ואני לא מדבר על כלי הנשק הרשמיים, כאילו, נמצאים...
הבנתי, אז זה משימה בלתי אפשרית, וזה לא אפשרי לעשות את הדבר הזה, זה גם ייקח כמה שנים.
אני אומר שגם אם אתה תרוויח מזה משהו, נגיד, תוציא איזה, נגיד, 1,000 כלי נשק, זה לא ייתן את התוצאה המבוקשת.
אז מה כן ייתן את התוצאה המבוקשת? כי הרי אמרת, למה שאלתי אותך את השאלה הזאת? אתה אמרת שכל מה שצהל עושה כרגע, אנחנו רואים שזה לא מספיק. אז זה לא מספיק, והתוכנית השנייה גם לא טובה.
אז עמדתי לומר, מה לדעתי יהיה המשך, ולא תהיה ברירה כנראה. אם פיגועי הירי האלה יימשכו, ירי כזה מרכב עוקף, כמו שהיה אתמול באזור בית הערבה, שרכב אחד עובר ועושה פיגוע ובורח, המשמעות לא תהיה ברירה, אלא לחזור לאמצעים הרבה יותר קשים של הגבלת התנועה של הפלסטינים על הצירים. כמו שעשינו בעבר.
לסגור צירים, לחסום צירים.
לחסום צירים, לחסום כפרים, לא לאפשר תנועות שלהם. זה לא יגמור את הטרור, אבל לפחות זה יוריד איזשהו חלק מה...
זה הפחית משמעותית. אבל מה זה אומר לחסום צירים?
אבל צריך להגיד שברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה גורם לעוד יותר תפיסה, לעוד יותר התמרמרות, וכנראה שזה יגרום להסלמה נוספת. זאת אומרת...
אבל זה בדיוק הסיפור. אתה יודע, עצם השיחה שאנחנו מקיימים עכשיו גורמת לתסיסה אצלם. עצם היותנו כאן יהודים בארץ הזאת...
וזה סוג של בית חולים מתחת לגשר.
לא, אבל בצלאל, אני מתכוון לומר משהו אחר. כל עצם נוכחותנו כאן, וכל דבר שלא נעשה, אומרים, זה יגרום לתסיסה, זה יגרום לתסיסה. כאילו, אולי די עם זה.
אם תיתן לי בבקשה...
בבקשה.
אני אגיד לך... צריך לנקוט בכל צעד ביטחוני, גם אם הוא קשה, גם אם הוא לא נוח לפלסטינים, גם אם הוא יגרור ביקורת בעולם, בשלב הזה אין ברירה, צריך לנקוט בכל הצעדים, גם אם הכי קשים שיש, כדי להוריד את גל הטרור הזה ולדכא אותו, אבל בסוף, בסוף, בסוף לא יהיה מנוס מלשבת עם הפלסטינים ולראות איך...
יש עם מי לשבת... אבו מאזן הוא גורם רלוונטי, הרי אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול לתת הוראה, תרגיעו את השטח, הוא לא עושה את זה, אף אחד גם לא מבקש ממנו, אז עם מי?
בוא, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתחומים מדיניים וכו', אני אומר שברגע שהפלסטינים היו עושים יותר, ויש לרשות הפלסטינית יכולת לעשות יותר, הדברים היו נראים אחרת. עכשיו תראה, מה קורה? מה הם רואים ממול? הם מסתכלים והם רואים מדינת ישראל מפולגת, משוסעת, ממשלה שרבה בתוך עצמה, על סמכויות ועל כל מיני דברים, במקום להתעסק בעיקר. והם אומרים, חביבי, יש פה הזדמנות. אנחנו עכשיו על הגל הנכון, ורק נמשיך, וחמאס יושב בעזה, ומחכך ידיים, בהנאה. הוא בכלל לא צריך לראות, הוא לא צריך להתאמץ, אגדה בוערת, הוא בקצב הזה השתלט, בלי שום קרב ובלי שום מלחמה, הוא ישתלט על הגדה, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו תוך, לא יודע מתי אבו מאזן ירד מהבמה, אבל זה יקרה מתישהו, עוד חודש, עוד שנה, זה יקרה מתישהו, נמצא את עצמנו עם מנהיגות הרבה יותר קיצונית, הרבה יותר בעייתית. עכשיו תראה, הבלגן הזה שקיים אצלנו הוא בזער אנפין, בהשוואה למה שקורה אצלם, שם הפילוג, הפיצול, המאבקים הפנימיים, כולם יושבים שם על הגדר ומחכים לתקופת מעבר כזאת. אף מנהיג היום שלהם לא הסתכן מבחינתו, כן? בשטאפ עם, בשיתוף פעולה עם ישראל. למה? כי הם לא רוצים להצטייר בעיני הציבור שלהם כמשתפי פעולה. הם חושבים על היום שאחרי, וכשאבו מאזן ילך, הקיצוני ביותר הוא זה שיקסום לציבוריות הפלסטינית.
במילים אחרות אתה אומר שאין עם מי לדבר. אתה אומר את זה כאן בקולך. לא, אתה לא אומר את המשפט אין עם מי לדבר, אבל אתה כן אומר לנו שאבו מאזן מתי שהוא יסיים, ויש שם הרבה מאוד פילוג, וכל אחד מהם מפחד לדבר ולעשות שיתוף פעולה עם ישראל. שורה תחתונה, יבין המבין שאין עם מי לדבר.
תראה, אם אתה מסתכל למשל על הבחירות שהיו אמורות להיות ברשות הפלסטינית, היו מתוך הפתח 29 רשימות. היו 29 רשימות עצמאיות. אז אתה מבין את רמת הפילוג והפיצול בתוכם. עכשיו, מה קורה כשיש כזה פיצול ופילוג? כל אחד שרוצה לוקח לעצמו איזושהי קבוצה, ואנחנו רואים פה את הקבוצה היא בשכם, ואת הקבוצה הזאת שפועלת עכשיו ביריחו, וכל אחד מנסה לייצר לעצמו מוקדי כוח מקומיים, והדבר הכי נוח והכי פופולרי מבחינתם זה ללכת ולפגוע ביהודים. וכשהם רואים מולם מדינת ישראל מפוצלת, מפולגת, משוסעת, רבה, לא רק בין הקואליציה לאופוזיציה, בתוך הממשלה, כן, אנשים רבים אחד עם השני, במקום להתעסק עכשיו בביטחון, להתעסק בפתרון הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית, מתעסקים בסמכויות, איזה סמכויות יהיה לזה, איזה סמכויות יהיה להוא, הם קוראים את המפה, הם יודעים אותנו, הם מבינים עברית, מה שאנחנו כבר...
הם גם מבינים כלכלית, וגם את הנקודה הזו, לא הרחבנו בזה, אבל גם בזה היה צריך לתת יותר דגש, המלחמה הכלכלית נגד מחבלים, משפחות מחבלים.
נכון, אבל מי שמנסה למכור סיפורים, כאילו אם רק תקשב ותקשב ותקשב...
לא רק, כחלק מחבילה שלמה של מלחמה.
זה בדיוק מה שניסיתי לומר, כשאמרתי צריך לשבת ולדבר, כי בסוף צריך מקל וצריך גזר. והיום אנחנו די מבולבלים, צריך להגיד את זה, יש איזו תחושה של אובדן שליטה אצלנו, יש אובדן שליטה על המסר. מתי ראית תקופה כזאת שהמסר הביטחוני היה מסר כזה מבולבל? כל אחד אומר משהו אחר, כל שר יש לו איזו מדיניות אחרת, זה רוצה לעשות ככה.
לאט לאט זה התאזן, כשהם יתחילו להבין מהו תפקידו של שר, מהו תפקידו של קבינט, מה הם צריכים לעשות ולומר ולא לומר.
אז אני שואל אותך, מתי ראית תקופה כזאת, מתי ראית דבר כזה, שהרי משרד ראש ממשלה זה דבר שתמיד, אני הייתי מזכיר צבאי של שני ראשי ממשלה, מי שמטפל בסוגיית ירושלים, ומי שמטפל בסוגיית ארצות הברית, זה משרד ראש הממשלה נקודה. משרד החוץ אפילו אין לו דריכה, דריסת רגל בתחום הזה ש... ותראה מה קורה עכשיו. כל זב חותם מתחיל להשתלח באמריקאים ובשגריר האמריקאי. שיקלי, אתה מבין? זה טירון שנמצא בכנסת כמה ימים. הוא לא מבין שום דבר במדיניות. הוא משתלח. אתה מבין? אם היה ראש ממשלה...
איך מהר מאוד הפכנו משיחה ביטחונית...
ביטחונית או שיחה פוליטית. בוא נעבור לדבר על הרפורמה המשפטית אולי גם.
אם אתם רוצים, אני מוכן לדבר גם על זה, אם כי זה ממש עוד תחום המומחיות שלי.
אוקיי, יפה, יש איש ציבור, אלוף במילואים, שאומר, זה לא תחום שלי, זה כבר טוב.
בכלל השיחה איתך הייתה מרתקת. אני אגיד לך מה הגעתי למסקנה, אלוף גדי שמני.
אני אגיד לך משהו בכל זאת על הרפורמה המשפטית.
כן, אנחנו חייבים לסיים, אבל כן, משפט קצר.
שמה שחשוב לנו זה לא כל כך מה שקורה פה, כמו התפיסה שזה יוצר בחוץ, בנוגע למדינת ישראל, והתפיסה הזאת גורמת להרבה מאוד נזק, בעיקר בתחום הכלכלי.
טוב, אבל בוא לא נתעלם שמי שמייצר את התפיסה הזאת בחוץ, זה כוחות מבפנים, כאן.
אני לא אשמתי אצבע משימה לכיוון כזה או אחר, אני אומר שזאת בעיה שצריך לטפל בה, וכשיש מנהיגות אחראית, אגב, מכל הכיוונים, אז הדברים נראים אחרת.
כן, למרות שקראתי אתמול מאמר די מעניין של... נדמה לי מי הוא היה, התובע המשפטי של ארצות הברית, התובע הכללי של ארצות הברית, שאומר שהרפורמה המשפטית בישראל לא מרחיקת לכת בכלל. צריך עוד יותר להרחיק לכת. זאת אומרת, יש גם קולות מבחוץ שמדברים אחרת.
המספרים מדברים, והמאזינים שלכם...
המאזינים שלנו רוצים שינוי.
המאזינים שלכם רוצים שינוי, והמאזינים שלכם רוצים שיטפלו בבעיות... הרווחה והחברה והחלש.
ברור, אבל הם רוצים בית משפט שפועל בהתאם.
אנחנו כל היום מתעסקים בתוך עצמנו, בסמכויות ובשררה, ולמי יהיה משרד כזה ומשרד אחר ומדפסת. קיצור, זה עצום מה שקורה.
הקטע עם המדפסת זה חזק מאוד, אבל אני אגיד לך מה המסקנה שלי מהשיחה איתך, אלוף במילואים גדי שמני. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זהו.
אל תשכח את צהל בדרך.
זה הכל תלוי בסייעתא דשמיא, אם הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, אז גם צהל יוכל לפעול כמו שצריך. הכל מלמעלה. אלוף מילואים גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד מרכז, תודה לך על השיחה המרתקת הזו.
בריאות טובה.
תודה. כל חי תמיד איתי.